זה על העניין המעשי, חומרי, הגשמי, שבשלב הזה, בכל השלבים של הגאולה, אבל בוודאי בשלב ההתחלתי, ובעצם ראינו שדווקא האנשים שזה הצד היותר חזק אצלם, בכלל לא דווקא בניגוד לצד הרוחני, אלא שלמעשה בחיים שלהם, הכישרונות שלהם, המקום שבו הם מיישמים ומגשימים את עצמם, זה הצד היותר מעשי. זה ממש לא צריך להיות מנוגד לרוחני, אם כי בשלב הזה של הגאולה, בשלב הראשוני של הגאולה, אנחנו כן רואים שלפעמים זה מנוגד לרוחני. זאת אומרת, דווקא האנשים היותר מחוברים למעשה לקחו את זה, וחלקם הגדול נטשו את הצד הרוחני, ולא עשו את זה מתוך הצד הרוחני. האמת שהרב כל הזמן אומר בהרבה פסקאות, שזה בוודאי שזה מהצד הרוחני, זה שהיה להם את הכוח לזה, את האומץ, את היכולת לעמוד בכל הדברים, זה בוודאי מהצד הרוחני, אבל מהצד הרוחני הלא מודע, אנחנו נקרא לזה. זאת אומרת, בלא קריאה בשם השם, זה לא שהם עשו את זה מתוך רצון להביא פה לממלכת כהנים וגוי קדוש, אם כי הם כן עשו את זה מתוך אידיאל, ממש לא רק מצד גשמי, כמו שאני רוצה שיהיה לי טעים, כן? לא מצד אגואיסטי, לא מהצד הגשמי היותר שפל שבעניין, אלא מהצד הגשמי בהחלט הגאולתי. זאת אומרת, הם בהחלט רצו לגאול את עם ישראל, בהחלט רצו להביא למצב שאנחנו נהיה עצמאים, שתהיה לנו מדינה שלנו, שיהיה טוב לעם ישראל היהודים פה, שיהיה מקלט. אנחנו נוהגים לזלזל בזה שאלה שנתחה של המדינה רצו רק מקלט. מקלט לעם ישראל זה לא רק, להציל את עם ישראל זה לא רק. אנחנו לא מסתפקים בזה. השאיפות שלנו הן הרבה יותר גבוהות, אבל בוודאי שזה לא רק. בכל אופן, שם, בהתחלה של הגאולה, אנחנו כן רואים איזושהי הפרדה בין הצד המעשי לרוחני. זאת אומרת, אנחנו רואים את אלה שהצד הרוחני היה מאוד חזק אצלם, ומאוד דאגו לו, והם לא התחברו לצד המעשי. ואנחנו רואים את אלה שמאוד מאוד התחברו לצד המעשי, וזה המקום שלהם. והם, שוב אני אומרת, כביכול, כלפי חוץ, מבחינה מעשית חיצונית, עזבו את הצד הרוחני. מה שבאמת זה לא נכון. זאת אומרת, באמת, אני חושבת שגם אמרנו את זה בעוד פעמים, ואולי גם עוד נגיד, שהקדוש ברוך הוא לא סתם הוריד אותנו נשמה בתוך גוף. יכל לברוא אותנו רק נשמות, יכל לברוא אותנו מלאכים, ולא ברא אותנו כאלה, ודווקא זה החידוש של עם ישראל בעולם. אחד החידושים הגדולים בעולם, שזה לא או שאנחנו נהיה רוחנים ונתנתק מהגוף והגשמיות, או שמה לעשות, נהיה גשמיים ונלך אחרי היצר ולא תהיה לנו רוח. הפוך, אנחנו נרומם את הגשמיות, נרומם את הגוף שלנו כלפי מעלה, והרוח היא זאת שתוביל את זה. אבל ההבנה של החיבור הזה, שזה באמת חידוש בעולם, היא מורכבת, היא קשה. וכשעם ישראל נמצא בגלות, זה אחת מתופעות הלוואי שקורות לו, שיש איזשהו נתק בין שני הדברים. וגם מה שעם ישראל רואה סביבו בגלות, זה מה שהוא רואה, שאו שאתה כזה או שאתה כזה. ולכן החיבור הזה הוא בעצם, הוא חידוש גם לעם ישראל שחוזר מהגלות, הוא חידוש. ולכן ההפרדה הזאת, אז אם אני רוצה להיות מעשי ולהציל את עם ישראל ולהקים פה מדינה, בהכרח אני חייב לעזוב את הקודש, בהכרח. ואם אני, חשוב לי הקודש, בהכרח אני צריך לברוח מזה ולהתנתק מזה ולא להצטרף לעשייה הזאת. למרות ששוב אני אומרת, מתחת ברור שזה מה שמוביל את זה. בסדר? ולמעשה נוצרת איזושהי הפרדה כזאת. ודרך אגב, אני חושבת שבאמת יש התקדמות עצומה בתחום הזה, אם כי בחלק גדול מהדברים אנחנו עדיין בשלבי חידוש. סתם אני אתן דוגמה שלי אישית. בעלי למד ברוך השם הרבה שנים, ובאיזשהו שלב והתחיל קצת ללמד, ובאותו שלב הוא הגיע למסקנה שזה לא כל כך בשבילו ללמד, ואחרי אלף התייעצויות וכל מיני בדיקות וכל מיני זה, הוא החליט ללכת ללמוד מחשבים. והיו כמה תגובות מסביב שממש, כאילו מישהו שהוא רב אפילו, אמר לו, טוב, בעזרת השם עוד תחזור לעולם התורה. ואני נפגעתי, זאת אומרת, אני לא נפגע, הוא רק אמר לי, בסדר, יש אנשים שלא מבינים מה זה תורת ארץ ישראל. אני נפגעתי, אמרתי, מה זאת אומרת? מה, אתה לא סומך עליו? איך שאתה רואה אותו, אתה רואה אותו שאם הוא בישיבה, הוא מצליח להיות ירא שמיים כמו שצריך, אבל אם הוא מחוץ לישיבה, אז אם הוא לא מלמד, אם הוא לא בישיבה, אז זהו, זה נגמר, אז הוא עוזב את זה, מה זאת אומרת? אדם שלמד כל כך הרבה שנים, הולך לעזוב את זה, הפוך. מה זאת אומרת? זה תורת ארץ ישראל, שאנחנו צריכים תלמידי חכמים ויראי שמיים גדולים, במחשבים וברפואה ובכל הדברים, ולא רק מי שרב, רק מי שמורה. זה תורת ארץ ישראל. תורת חוץ לארץ היא באמת כזאת, שאו שאתה עוזב את בית המדרש, ואז אתה באמת עוזב את בית המדרש, עם הלב והנשמה, הכל מתנתק, או לאט לאט או בבת אחת. או שאתה בבית מדרש ואתה נשאר קדוש וטוב, ותורת ארץ ישראל אומרת שיהיה לנו הכל, בסדר? מנהיגי הצבא, מנהיגי המדינה, מנהיגי הכלכלה, כל התחומים יהיו מתוך זה. ובאמת, מה שאני אומרת לגבי התקדמות היום, שעצם זה שאפשר היום ללמוד חלק גדול מהמקצועות, גם גברים וגם נשים, עדיין יש דברים שעוד לא מספיק, אבל שאפשר ללמוד אותם במקומות כן דתיים, וכן בצורה על פי תורה, בסדר? אז שוב, עדיין לא הכל, עוד לא בצורה מלאה, אבל התקדמנו מאוד. בדיוק השבת ככה היינו בבר מצווה לאחיין של בעלי. אז המשפחה שלו הם חרדים, חרדים אמריקאים, שזה קצת שונה, אבל בכל זאת, אז גיסתי אומרת לי על הבת שלה, שהיא עכשיו בשנה מדרשה, זה לא אותו דבר כמו המדרשות אצלנו, אבל בכל זאת, שזה גם התקדמות, שם זה קרה יותר מאוחר, בלי שירות לאומי כמובן, נגד שירות לאומי, והיא הולכת ללמוד מקצוע שנה הבאה, וההתלבטות מה היא הולכת ללמוד מקצוע, והיא אומרת, הבת שלי זה לא בשביל ההוראה בצורה מוחלטת. ופעם, עד לפני לא הרבה שנים, אין דבר כזה, זאת אומרת, בציבור החרדי זה רק להמשיך סמינר להוראה. עכשיו מה שקרה, קרו שני דברים, אחד, נהיו יותר מדי מורות, כאילו בסוף כמה מורות צריך. אז אין להם מה לעשות. והדבר השני, שזה באמת לא לכולם מתאים. ואלה שזה לא התאים להם, גם לא עשו את זה כמו שצריך. וגם הנפש שלהם לא היה לה טוב. לא היה להם טוב, כי אם אתה עושה משהו שאתה לא טוב או שלא מתאים לך, ולא יכולו להתפתח במשהו אחר, כי ללכת ללמוד במקום חילוני זה לא בא בחשבון, ואני גם יכולה להבין את זה, שזו הגישה, לא יכולה להגיד שאני 100% מסכימה, אבל בהחלט אפשר להבין וגם להסכים בצורה רחבה יותר. ואז כאילו זה או זה, או כלום כמעט. והיום היא כחרדית, יש לה מגוון של מקצועות שיכולה ללמוד במקומות, על פי האמונה שלה, על פי מה שזה, לשמור את כל מה שהיא רוצה. שוב, זה עדיין לא הכל, אין הכל עדיין. אבל זה התקדמות עצומה, בסדר? גבר שלא רוצה ללמוד בקבוצות מעורבות, גם אישה, גבר זה עוד יותר מורכב. בכיתות מעורבות, אז שוב, אז פעם, אז לך תהיה רב, לך תהיה מורה. והיה, מכון לב זה כבר הרבה שנים, שם הבא לי למד, אבל יש, בסדר, ויש שם הרבה יותר מגוון ודברים שאפשר, ומאיפה זה בא? מההבנה הזאתי, שזו תורת ארץ ישראל של החיבור הזה. זה לא שאו שאני בבית מדרש ואני מחובר לרוח, ואני קצת מנותק אולי מהמעשה, או שאני מחובר למעשה, ומה לעשות? כנראה הלך עליי. אני לא יהיה מחובר לקודש. זה חידוש של תורה, זה בכלל חידוש של התורה ושל עם ישראל בעולם, ובעם ישראל זה חידוש של תורת ארץ ישראל. עכשיו, כיוון שהיו 2000 שנות גלות, היא הייתה ארוכה הגלות הזאת. זה דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור, זה התקבע. ואז גם כשהסתכלו סביבם בגלות וכן ראו גויים שמחוברים לצד המעשה, ראו שזה בהכרח סותר את התורה לגמרי. בסדר, ניקח את כל הנושא האומנויות. אומנויות גם בעולם לא היו מפותחות. תמיד, תמיד זה היה, כי תמיד היה איזשהו רגש כזה ואיזשהו כישרון כזה לאנשים מסוימים. וזה היה יחסית בקטנה. וזה לא התפתח בעולם באופן כללי, בגלל שהעולם היה עולם מאוד הישרדותי. וכל התחומים האלה זה תחומים של מותרות כביכול. מאוד הישרדותי. וכשהעולם התחיל להתפתח לקצת יותר רווחה, במקביל לתנועת ההשכלה ולמהפכה התעשייתית וכו' וכו', אז פתאום היה אפשרות לפתוח את הנפש הכלל עולמית, אני מתכוונת, לעוד תחומים ולעוד דברים שלפני כן נחשבו מותרות. אבל זה נפתח קודם כל אצל הגויים, כי אנחנו היינו בגלות. ואצל הגויים הרבה זה נפתח למקומות לא טובים, גם למקומות טובים. אבל נגיד בתחום האומנותי, ששם זה הרבה יותר מורכב החיבור הזה לקודש, אז שם זה נפתח למקומות מאוד בעייתיים. אנשים הבינו, אומנות זה הוצאה של הפנים כלפי חוץ, זה אומנות, אתה מבטא את הפנים שלך. ואם הפנים הוא פנים ריק, או פנים רק יצרי, אז גם זה מה שיבוא לידי ביטוי בחוץ. ואז כשיהודים מסתכלים מסביבה והם רואים כן מקום ששם יש חיים מלאים, הגשמה עצמית, הגשמה של כל היכולות והכישרונות, אבל זה נעשה בצורה מאוד לא טובה ומסוכנת, אז עוד יותר זה גורם לי להסתגר. כי אנחנו רוצים לשמור את התורה, אנחנו לא רוצים להיות כמו גויים. אנחנו רוצים כן רוחניות, אז עוד יותר אנחנו מסתגרים. ושוב, ולכן התוצאה היא שאלה שכן עשו את המעשה והתחברו, דווקא הצד המעשי אצלם יותר חזק, והם התחברו לצד המעשי של לגאול את עם ישראל בצד המעשי, הם גם בהכרח עזבו את התורה. הם לא יכלו לראות שזה משהו שיבוא מתוך זה. ואלה שהייתה חשובה להם הרוחניות, בהכרח לא רצו להתחבר לשם, נבלו מזה. ויש מיעוט קטן שראו את החיבור, לא תמיד הם הצליחו לגמרי בצד המעשי לעשות את החיבור. לפעמים הם הצליחו, וגם לפחות זה היה בשאיפה, ברצון. אני כן רוצה להיות עובד השם, וכן רוצה להיות גם עובד אדמה, בסדר? אפילו עובד אדמה מתוך עבודת השם, כדוגמה, בסדר? כן רוצה להיות שותף, אני כן רואה בזה גאולה, שעם ישראל חוזר לארצו, ומתחיל להיות עצמאי, ומקים לעצמו שלטון שלו, נכון, זה עוד לא בית דוד, זה עוד לא מלכות בית דוד, אבל זה בעזרת השם יגיע לשם, זה ההתחלה, וזה עדיין לא בצורה מלאה, אבל אני אשותף לזה ולאט לאט נביא את זה. אז היו כאלה, אבל זה מיעוט, מה שנקרא המזרחי, בסדר? מיעוט, וגם שם אנחנו רואים שהייתה גם, לא נעים לומר, אבל הייתה גם ירידה בצד הדתי, בסדר? בצד הצניעותי ועוד צדדים, אם כי יש דבר שנשמרו מאוד. מה שברור הוא שאצל כולם, גם אלה שעזבו לגמרי את התורה והמצוות, וגם אלה שרק קצת התרחקו או משהו כזה, ברור שכל הרצון הזה להביא את הצד המעשי הזה של עם ישראל לידי ביטוי, ברור שמבפנים זה בא מאותו כוח אלוקי, כן? זה בא מתוך אותה נשמה. עצם זה שמסרו על זה את הנפש, זה מראה שזה משהו גדול. אם זה רק אני רוצה לדאוג לעצמי שתהיה לי קורת גג, שלא ירד עליי גשם בחורף, אז אני לא אמסור על זה את הנפש, אני לא אסתכן על זה. אני לא אעשה את זה עד כדי כך במסירות בשביל אחרים. זה ברור שזה בא מתוך אותה נשמה גדולה שהקדוש ברוך הוא נטע בנו. אם היינו רק יצרים, רק זה כמו בעלי חיים בעצם, בסדר? ואותה מסירות נפש ונכונות למסור את החיים, אני מתכוונת לחיות בצורה מאוד לא פשוטה, וגם למות על הדברים האלה, ולאו דווקא תמיד רק בשבילי, אלא בשביל הקבוצה, בשביל העלייה הבאה, בשביל וכו' וכו', זה מראה שזה בא מאותה נשמה אלוקית. ולכן בסוף זה גם יהיה, גם כלפי חוץ זה יהיה בצורה הזאת. זה רק תהליך, ותהליך זה דבר לא קצר ולא קל, ולא תמיד נראה כלפי חוץ גם, שזה הכיוון, שלשם זה צועד ומובל. בסדר? אז אני חושבת שפחות או יותר זה ה... אם נסכם את מה שהגענו עד פעם קודמת, זה פחות או יותר. מי שיכולה לדייק לי את המקום ב... אנחנו לא סיימנו את דף 2, נכון? או שכן סיימנו? סיימנו? מעולה. לא, את 3 לא. 3 סיימנו? שלוש זה קיימת ציפייה רוחנית. זה המשך של 2.
לא, זה לא הגענו.
באמת?
לא.
את אורות התחייה ממש לא נראה לי שלמדנו.
זה שלוש, נכון?
סיימנו את הדף שלמעלה.
אז אנחנו למעלה.
כן.
בסדר. אז פה אני כבר אגיד ככה מראש, ואז אנחנו נקרא את זה בפנים. פה הרב מחבר את כל מה שאמרנו על ההתחלה של הגאולה הזאת, הוא מחבר את זה לעניין של דווקא מצוות התלויות בארץ ושמיטה. הרי מה שאנחנו לומדות פה זה הקדמה לשבת הארץ, כן, שדיברנו על זה כבר, שזה בעצם הספר עצמו עוסק בשמיטה, וההקדמה בעצם מתארת את השלבי באמת גאולה של עם ישראל, כדי להבין למה הרב התיר את היתר מכירה. כשבאמת השאיפה היא ברור שהשאיפה היא בסופו של דבר להגיע לשמירת שמיטה בצורה מלאה כהלכתה. בכל אופן, אז עכשיו הוא מחבר את זה לזה, אז בואו נקרא את זה, נסביר את זה ונתחיל את אמרות התחייה. כמו שצעירה היא קוממות עמנו על אדמת הקודש, כמו שדל וקטן הוא בנייננו לעומת תקוותנו הגדולה, שהיא נעדרת בימין השם רוממה, לנטוע שמיים וליסוד ארץ ולאמור לציון, עמי אתה. כן, דק וחלוש הוא, הרוח המורגש בקרבנו מרוממותה של ארץ חמדה. והדר כבוד אל, המתגלה בקדושת היובל והשמיטה על אדמת הקודש, הנותן עוז ותעצומות לעם, רק מרחוק עוד יראה לנו. אמנם, המצוות התלויות בארץ מחיות את רוחנו, עד כמה שעולה בידינו לקיים מהן גם כעת, על אף שעדיין אין לנו שום דבר בשלמותו. אבל הגיעה השעה לתחיית התורה המכוונת לעומת תחיית הארץ. תלמודן של המצוות התלויות בארץ החל להיות הולך ונחשב לחובה קדושה יתר על החובה הכללית המקפת את כל התורה כולה. לכל עם השם המפנה פניו אל ארצו, ברוח השם אשר עליו, ובמיוחד החלה חובתו להיגלות על יושבי אדמת הקודש. תלמוד מביא לידי מעשה, שינון הלכות בבירור והרחבה, עשות ספרים והרבות מחקר בהם, מביאים את ההכרה והאהבה אל המצוות התלויות בארץ, אשר נשכחו מאות שנים רבות מכללות האומה. ואור השם שבכל אות ואות, ובכל פרט ופרט מפרטיה של התורה, מופיע ומעורר את חשק שמירתן בכל פרטיהן, והכרת צדקן וכבודן הולכת ומתרבה לפי הגדלת תורתן והדרתה. אז הרב פה מתחיל, כמו שצעירה היא קוממות עמנו על אדמת הקודש. זאת אומרת, באמת, הקוממיות הזאת שלנו, קוממיות הזקיפת קומה הזאת שלנו, בארץ ישראל היא צעירה, היא בתחילתה. אנחנו כבר בשלב הרבה יותר מתקדם היום, בסדר? אבל גם עוד לא הגענו למנוחה ולנחלה, עוד לא הגענו למילואו, למלוא הגאולה, אבל היא מתחילה. וממילא דל וקטן הוא בענייננו לעומת תקוותנו הגדולה. זאת אומרת, באמת התקווה שלנו, מי שבאמת לומד תורה, מי שבאמת מבין מה זה גאולת עם ישראל, מי שמבין מה זה ממלכת כהנים וגוי קדוש, מי שמבין מה המטרה העליונה של עם ישראל, אז שם השאיפה שלו. אז שם השאיפה, השאיפה היא באמת בגודל השלם, העצום, הענק. ואז כשאתה מסתכל, אני כן ישווה את זה גם להיום, למרות ששוב היום זה כבר שלב הרבה יותר מתקדם, ואז כשאתה חי את היום אתה אומר, רגע, איפה אנחנו ואיפה זה? אז יש כאלה שהמסקנה שלהם מזה היא, טוב, אז זה לא גאולה, טוב, אז זה מצב לא טוב, טוב, אז צריך אולי לפרק אפילו את המדינה ולהקים מחדש משהו הרבה יותר נעלה, אולי אנחנו עוד לא ראויים לגאולה בכלל, יש כאלה שיגידו שאנחנו אפילו במצב יותר גרוע משהיינו בגלות, יש גם כאלה שיגידו כך. למה? זה מתוך מקום טוב, המסקנה היא, לדעת הרב, לא נכונה, אבל המקום הוא טוב, השאיפה היא גדולה, באמת אנחנו שואפים לגדול. שני הצדדים אנחנו לא רוצים שיקרו לנו. מצד אחד אנחנו לא רוצים שמרוב שאיפה גדולה וראיית המציאות נגיד טוב זה כלום. מצד שני, אנחנו גם לא רוצים להסתפק בזה, לראות את כל הטוב ולהגיד, איזה מצב טוב אנחנו, אנחנו באמת במצב מאוד טוב. אז זהו, אז הנה, אז לא צריך לעשות כלום, לא, גם זה אנחנו לא רוצים שיקרה. ואלה שלא רואים את הטוב, זה הפחד שלהם. זה הפחד שלהם, השאיפות שלהם הן מאוד מאוד גבוהות. ואז כשאתה רואה את זה, והדבר הזה, הוא יכול להפיל, אפילו בוא ניקח דוגמה מהפן האישי של עבודה על מידות. אם אני רוצה, אני רואה בעיה במידה אצלי, ואני רוצה לעבוד עליה ולהגיע אל המקום הטוב, אז אני מציירת לעצמי את המקום הטוב, אני לומדת ברמב״ם או בכל מיני מקומות, בסדר, איך המידה צריכה להיראות? ואיפה אני ואיפה היא? אז אם אני מתייאשת לגמרי, זה רע מאוד. ואם אני אומרת, ממחר אני שם. מה שהרמב״ם אומר, שם אני. ממחר. זה השאיפה שלי, שם אני רוצה להיות. זה הנכון, זה האמת. אם אני קובעת לעצמי שממחר אני שם, לרוב מה יקרה? מה? אני לא אהיה שם. וגם אם אני כן, יכול להיות שאני אצליח. אני ארצה את זה ואני אהיה מאוד במקום הזה, ויום, יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, שלושה, בסדר, אני אהיה אפילו, בסדר, אני ממש, זה יהיה ברצון מאוד מאוד גדול אצלי, ואני אצליח. זה לא יחזיק. זה לא יכול להחזיק, זה לא עבר תהליך של בנייה, של קנייה, של עבודה, של התמודדות, ואז הייאוש. ואז הייאוש, כי בשנייה שאני קצת טיפול, זה כבר לא זה, זה כבר לא יהיה המקום השלם. ואז היו, אז די, אז כבר, יאללה, אז כבר אני לא אעבד על עצמי בכלל, אז אני כבר יהיה במקום הלא טוב. זה לא נכון. קודם כל, זה לא נכון של הכל או כלום, בסדר? זה לא נכון שאו שאני שלם, ושלם כידוע, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, בסדר? זה קודם כל. אני לא יכולה להיות בשלם, זה עבודה תמידית כל החיים. אבל אפילו קרוב לשלם, יש, לכל אחד יש את המקומות אצלו שהוא יותר קרוב בהם לשלמות. או שהוא עבד על זה מאוד קשה, או שברוך השם זכה וגדל ככה, נולד ככה. כן, כל אחד נולד עם מתנות שהוא פחות צריך לעבוד עליהם, ועם מתנות שהוא יותר צריך לעבוד עליהם. זה משתנה בין, יש דברים משותפים אולי לכולם, אבל זה, יש הרבה דברים שמשתנים בין אדם לאדם. אז במה שאני ברוך השם במקום טוב, מצוין, וגם שם אני חייבת לקבל את עצמי, גם מדי פעם קצת נופלת וכו'. לא מקבלת את עצמי במובן שלא נורא לא קרה כלום, אני לא צריכה לעבוד. אלא במובן שזה לא הכל או כלום, אבל במקומות שאני צריכה לעבוד, אז זה יהיה נפילה, ולהפך אני יכולה להפיל את עצמי גם, כשאני נופלת על זה, אני יכולה כבר להפיל את עצמי עם המקומות האחרים. בסדר? זה דבר שהוא, לא נכון, אז אם זה בפן הפרטי, בעבודה העצמית שלי, על מידה אחת קטנה, אז גאולה של עם שלם מ-2000 שנות גלות, דורות על דורות. זה לא קורה בבת אחת. אין דבר כזה, זה תהליך. אז הוא אומר כמו שצעירה היא קוממות, זאת אומרת שאנחנו צעירים בגאולה, אז הדברים הם לא שלמים, הם עוד לא שלמים. דל וקטן הוא בנייננו לעומת תקוותנו הגדולה, שהיא נעדרת, בסדר, עם א', בימין השם רוממה, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. בסדר, זה המקום הגבוה, השאיפה הגדולה שלנו, המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע, ואנחנו בדרך לשם וגם נגיע לשם בעזרת השם. אבל כמו שזה גדול, באותה מידה, כן, דק וחלוש הוא, הרוח המורגש בקרבנו, מרוממותה של ארץ חמדה. כאן הוא נותן דווקא דוגמה, בגלל שהוא רוצה לדבר על מצוות תלויות בארץ, אז הוא מדבר פה על היחס לארץ ישראל. 2000 שנה עם ישראל היה בלי ארץ ישראל. לחזור ולהכיר מה זה ארץ ישראל בשבילי, כמה אני זקוקה לה, כמה היא רוממה, כמה היא מרוממת אותי, כמה אני לא יכולה להגיע לרוממות בלעדיה, מה זה ארץ ישראל? ההבנה היא דקה וחלושה כמה חייבים את ארץ ישראל, כמה אי אפשר בלעדיה. למה? כי 2000 שנה לא התעסקנו עם זה. לא התעסקנו עם ארץ ישראל, לא עם מצוות התלויות בארץ. גם לא היינו בה, לא חווינו אותה. אבל גם לא התעסקו עם זה. בסדר, זה כמו שהיום, אם אני בשנים שלימדתי ספר ויקרא, אז ספר ויקרא הוא לא ספר קרקע ידוע, וגם לא תמיד כזה מעניין. ברוך השם, אם עושים את זה כמו שצריך, אז גם מרגישים כלפיו אחרת. זה, אני תמיד הרגשתי שזו אחת המשימות שלי כשלומדים ספר ויקרא. אבל עוד טענה שיש, יש כאלה שאומרות, טוב, אבל אני לא כהן, מה אני צריכה ללמוד את כל זה? ודרך אגב, באמת עולה על זה שאלה, למה זה נכתב בתורה? שאני נכתב ספר לכהנים, כהן לפני שהוא צריך לשרת בקודש, לומד את זה, למה? אנחנו, אני ישראל, אני לא, אני גם אישה, אבל אני גם ישראל, בסדר? אני לא כהן, אז למה אני צריכה לדעת את כל ההלכות האלה של הכהנים? טוב, יש לזה הרבה הסברים עמוקים, זה לא הנושא שלנו כרגע, איך זה מרומם אותנו גם להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש וכו' וכו', אבל בסדר, זה לא הנושא שלנו כרגע. אבל בכל אופן, אחד מהדברים שהרבה פעמים תלמידו אותנו אמרו, בכלל לנו בית מקדש. אז בכלל אנחנו צריכים ללמוד עכשיו ספר ויקרא. עכשיו, דרך אגב, זה לא טענה רק עכשווית. באמת בגלות, קראו פרשת שבוע, כן? מה שצריך צריך. אבל לא הקדישו לנושאים של מצוות התלויות בארץ, לנושאים של בית מקדש. כי זה לא רלוונטי. אבל צריך להבין שככל שיותר נלמד את זה, וזה מה שהרב קוק רוצה לומר לנו פה, ככל שיותר נלמד את זה, יותר נתקרב לזה שזה יהיה יישומי ומעשי. כי ככל שאנחנו יותר לומדים את זה, אנחנו יותר מתחברים לזה, אנחנו יותר שואפים לזה, אנחנו יותר מבינים כמה אנחנו זקוקים לזה, יותר פועלים בשביל זה. ממילא זה מקרב, זה לא אומר שאם אני לומד את קורבנות, מחר יש בית מקדש, כן? אבל זה מקרב אותנו אל המקום הזה. זה מקרב אותנו. לכן הוא אומר פה, כן, דק וחלוש הוא הרוח המורגש בקרבנו, רוממותה של ארץ חמדה. בגלל שהגאולה היא עדיין צעירה, הקוממיות הזאת, אז אנחנו, זה עדיין דל, התחושת שייכות הזאת לארץ. עוד שנייה נראה למה זה גם חשוב דווקא שאומר את זה על ארץ ישראל. והדר כבוד אלה מתגלה בקדושת היובל והשמיטה על אדמת הקודש, הנותן עוז ותעצומות לעם. אני חושבת שהסברתי, והפעם הראשונה שהתחלנו עם הקדמה לשבת הארץ, הסברנו שכדי להצליח לחבר את הקודש והחול ביחד, כדי לרומם את החול, אנחנו זקוקים להפסקות שהן רק או יותר קודש, כדי למלא את עצמנו בקודש, שאז הוא יוכל להשפיע על החול. אתם זוכרות שדיברנו על זה? אמרנו שלמשך היום מה יש לנו? ליום. מה ממלא אותנו בקודש? תפילה? בסדר? לשבוע? שבת, ראש חודש, החגים, בסדר, דיברנו על זה שזה הפסקות שבעצם ממלאות אותנו ביותר רוח בשביל שנצליח לחבר את זה. שמיטה זה לשנים, ובגלל זה היא שנה שלמה, בסדר? ויובל הוא לדורות, הוא ל-50 שנה. אז זה, כשאנחנו במצב שבאמת שמיטה נשמרת כהלכתה במלואה, ויובל נשמר במלואו, זה מצב מאוד נעלה של עם ישראל, על אדמת ארץ ישראל. זה חיבור של הקודש והחול ביחד, מצב מאוד מאוד מרומם שעם ישראל נמצא בו. ולכן הוא אומר פה, הדר כבוד אלה מתגלה בקדושת היובל והשמיטה על אדמת הקודש, הנותן עוז ותעצומות לעם. זה מה שאמרנו, שזה נותן לנו את הכוח להתמודד עם החול וכו'. רק מרחוק עוד יראה לנו. זאת אומרת, אנחנו עדיין במצב, הרב קוק, שוב אני מזכירה, זה בזמן שהוא מתיר היתר מכירה, שבעצם הוא עושה איזשהו היתר בשמיטה, שאנחנו יכולים לחשוב שאנחנו כן שומרים שמיטה בלי לשמור אותה במילואה, בצורה מלאה שלה. בסדר? אז הוא אומר, זה באמת עדיין נראה מרחוק, כי רק התחלנו את החזרה לארץ ישראל. אי אפשר לחזור לארץ ישראל ובבת אחת להגיע למקום הגבוה הזה. רק מרחוק עוד יראה לנו. בוודאי. נכון, בגלל שכנראה עוד לא הגענו, קודם כל באמת יש היום הרבה יותר ששומרים שמיטה, מלאה. חקלאים אני מדברת, לא רק על מה אנחנו אחרי זה קונים לאכול. אבל עדיין יש מקומות שזקוקים לה יותר מחירה. אני יודעת שבשמיטה תמיד, שוב, זה גם תלוי ביחס הציבורי, הרבני לזה, לא בכל הציבורים זה ככה, אבל באופן כללי אומרים שהכי נעלה זה באמת לקנות פירות של אוצר בית דין, שזה שמירת שמיטה מלאה. דרך אגב, גם עדיין יש שם איזשהו חוסר, אבל באופן כללי זה באמת הצורה יותר מלאה של זה. אבא שלי אומר לנו כל השנים האלה, תקפידו לקנות גם יותר מחירה. כדי לחזק את החקלאים שעדיין לא יכולים לעמוד בזה במלואה, אבל הם כן עומדים בזה חלקית עם היתר מחירה, ואם אנחנו לא נקנה את שלהם, אז חלקם אולי זה יגרום להם לשמור לגמרי, אבל חלקם זה יגרום להם לא לשמור בכלל. ולא רק על לשמור, בכלל על ההחזקה של ארץ ישראל. החזקה של שטחים בארץ ישראל, לאכול מפירות ארץ ישראל. ובוודאי ובוודאי שלא עדיף פירות חוץ לארץ או פירות גויים בארץ ישראל. שבחלק מהציבור חרדים מעדיפים את זה. לא יוכלו יותר מחירה, אבל כן יוכלו ירקות מעזה. שהכסף שאני קונה את התפוחי האדמה משם מממן להם את הטרור. בסדר? שלא לדבר על זה שמייבים מטורקיה ומכל מיני מקומות אחרים. בסדר? וגם ערבים פה, הערבים שפה שמגדלים פה לידינו את הירקות שלהם. אז יש כאלה שמעדיפים את זה, מאשר יותר מחירה. אז תראי, השאלה הזאת היא שאלה שעולה לגבי המון דברים. בסדר? איך אנחנו יודעים שלב הזה? זה עולה לגבי הרבה דברים. אנחנו לא באמת יודעים. זאת אומרת, אין לנו דבר כזה שאם קרה, א', לחצנו על הכפתור, זה נגמר. אין דבר כזה. זה תהליכים. בשביל זה יש לנו רבנים גדולים, שאנחנו הולכים על פיהם. לצערנו, עוד אין לנו סנהדרין, שיחריו משותף לכולנו. כן? וצריך להיות קשובים. צריך להיות קשובים ל... לי נדמה, בסדר, אני ממש לא פוסקת הלכה, לי נדמה שאם יש עדיין כאלה שמשתמשים ביתר מחירה, סימן שעדיין יש צורך. למה? כי שוב, כי אלה שבאמת רוצים לשמור שמיטה, אז אם הם יכולים ליתר מחירה, הם לא ישמרו. אז הם כנראה צריכים, וכאלה לא דתיים שעושים את זה, זה אומר שהם בכלל עוד לא הגיעו למצב שהם רוצים, את מבינה? אז זה כאילו עלית ברירה. אז ככה נראה לי. אני לא יודעת. אבל זה כמו הרבה דברים אחרים בגאולה, זה היתר הזה שהרב קוק התיר, הוא התיר את זה לשעתה, אבל לשעתה זה לא תמיד לעכשיו, יש היתרים שמתירים לך עכשיו, היום את יכולה, מחר לא, בסדר? בצום הזה את לא מרגישה טוב, מתירים לך לאכול, זה לא מתיר לך כלום לצום הבא, בסדר? זה לשעתה ממש, ויש דברים שהם לשעתה ארוך, יש הרבה דברים כאלה, סתם אני אתן דוגמה, כתובה. בסדר? כתובה נתקנה באיזשהו שלב, זה לא היה כל הזמן. והיא נתקנה באיזשהו שלב, כי היה צריך לעזור לנשים, זה בא כדי לעזור לנשים. היום היא כבר קצת פחות רלוונטית, עושים עדיין כתובה, כן? כי אין לנו כזה בית דין שיכול לשנות ולעשות משהו אחר. אבל היום יש הרבה שאומרים שהיו עושים משהו קצת שונה. היום זה לאו דווקא, אני לא חושבת שזה עושה רע, אבל זה לאו דווקא מה שמציל בסופו של דבר את האישה. אז זה הציל. אז עשו את זה לשעתה, והנה אנחנו עד היום שומרים את זה. אני מאמינה שיבוא שלב שיהיה משהו אחר. בסדר? שזה. אז למתי? בסדר. ויש עוד דברים, קטניות, לא משנה, כל מיני דברים שהם נפסקו לשעתה, וכן, הם ממשיכים באותו זה. אז אנחנו לא יודעים מתי זה. בכל אופן, אומנם המצוות התלויות בארץ מחיות את רוחנו, עד כמה שעולה בידינו, לקיימן גם כעת. זאת אומרת, גם אם עכשיו אנחנו מצליחים לקיים את מצוות התלויות בארץ חלקית, זה גם כבר עוזר לנו. זה גם כבר מקדם אותנו. לא או לא לשמור שמיטה, או לשמור אותה כהלכתה במילואה. כרגע, כדי לשמור בכל זאת שמיטה, צריך להתיר את היתר מחירה. ככה סובר הרב. אני גם אמרתי את זה בהתחלה, שכמעט כולם הבינו שחייבים לעשות משהו. שאי אפשר להגיד אל תשמרו בכלל, ואי אפשר להגיד תשמרו במילואה. גם החזוני, שהוא בעצם הפוסק הגדול של הציבור החרדי, שהוא התנגד להיתר מחירה, הוא מצא היתרים אחרים, שיש כאלה שטוענים שההיתרים שלו הם היתרים הרבה יותר מטירנים, אני יודעת איך לקרוא להם, מאשר להתיר יותר מחירה. עבודות מסוימות בשדה שהוא התיר אותם, שהם אפילו יותר אלה. מה נשאר? נשאר שזוכרים את יותר מחירה. אבל גם החזוני שתיר דברים, כי הוא גם הבין שזה לא אפשרי עכשיו במילואו, ומצד שני זה לא נכון להגיד לא נשמור בכלל. בסדר? עכשיו צריך להבין שגם כשאנחנו, הרי למה אנחנו רוצים לשמור את זה? בסופו של דבר אנחנו מאמינים שזה עושה לנו טוב, שזה מרומם אותנו לשמירת מצוות האלה. ואם דיברנו על זה כשלמדנו על ארץ ישראל, שרק שמירת המצוות כולן, לא רק התלויות בארץ, במארג השלם, אז אנחנו זוכים לרוח הגדולה של המצוות, אז ברור שכל מצווה נוספת שאנחנו מצליחים לשמור אותה, אפילו בחלקה, היא מקדמת אותנו למקום הזה, אז אנחנו זוכים ליותר רוח שמשפיעה עלינו, שמגדלת אותנו. בסדר? אז גם אם אנחנו מצליחים מעט, אז לא הצלחנו את כל המצוות התלויות בארץ, אז יש מצוות מסוימות שהצלחנו את חלקם. שמיטה אנחנו מצליחים לשמור, לא במילואה לגמרי, עם יתר נחירה או עם איזשהו יתר אחר. אז אני חוזרת לזה שוב. אמנם המצוות התלויות בארץ מחיות את רוחנו, עד כמה שעולה בידינו לקיים הן גם כעת, על אף שעדיין אין לנו שום דבר בשלמותו. בסדר? ברור שהשאיפה היא השלם. אנחנו לא יורדים מהשאיפה הזאת, לא שוכחים אותה. צריך להזכיר לעצמנו אותה מדי פעם. אבל גם מה שאנחנו זוכים לשמור ולקיים כרגע, זה דבר גדול, זה משפיע עלינו, זה מרומם אותנו. עם השאיפה, למעלה. אבל הגיעה השעה לתחיית התורה מכוונת לעומת תחיית הארץ. זאת אומרת, זה כבר צריך להיות אחד מכוון כלפי השני. אי אפשר כבר להישאר רק בגלות שיש אין את הארציות. אין את ארץ ישראל גם, אבל אין בכלל את הארציות, את המושג הזה. רק התורה בנפרד. עכשיו צריך להיות מכוון אחד כלפי השני, אל הארציות. זאת אומרת, כמו שאמרנו, הקודש והחול. הקוממיות של עם ישראל היא קוממיות לא רק של התורה. אפילו קשה לי עם ההגדרה הזאת, מה זה להגיד של התורה? התורה היא לא מלאה בלי שהיא מיושמת למעשה. זאת אומרת, אם אני אקח את זה לקיצוניות, אז האמירה הזאת של אני מאמין גדול בקדוש ברוך הוא, זה לא אומר שאני מקיים את המצוות, בסדר? אמירה שאנחנו מכירים, לטוב ולמותר. אז אפשר לנתק את זה. אתם יודעות שאחרי חורבן בית המקדש, אז הקפידו, אחרי חורבן בית שני אני מדברת, הקפידו לעלות להר הזיתים ומשם לצפות על מקום המקדש, ומצד אחד לבכות, ואפילו עשו קריאה וכו'. ומצד שני, זה היה תחליף לעלייה לרגל. זה כן משמח, פוגשים עד שם את כל עם ישראל, בחג, עולים לצערנו, לא לבית המקדש עצמו, אבל לפחות לצפות על בית המקדש. והנצרות אז הייתה בהתפתחות גדולה, והנצרות כידוע מקדשת את הרוח בנפרד מהחומר. ואתה יכול להיות המאמין הכי גדול, ולמעשה להיות הפושר הכי גדול. כאילו, כן, יש נתק בין הדברים. וחכמים שהיו באותו דור מאוד חששו מזה. חששו מההשפעה של הנצרות, וכשראו את העלייה הזאת לרגל, שבעצם אומרת, יש לי את הרוח, אבל אין לי את המעשה, ואני מסתפק ברוח, הם חששו מזה. הם לא התנגדו לעלייה ולצפות על בית המקדש, אבל הם מאוד חששו שהמקום הזה יביא להפרדה הזאת. למה הם חששו? הם חששו שזה בעצם יביא אותי למצב, אני בכלל לא צריכה לבנות את בית המקדש. אני צופה עליו מרחוק, אני חיה אותו בלב שלי, בנשמה, ואני לא צריכה אותו למעשה, את בית המקדש. חכמים חששו, וקבעו כל מיני דברים על פי זה, מהחשש הזה. זה לא חשש שבא משום מקום. וזה מה שקרה לנו בגלות. ברוך השם, התורה כן נשמרה רוב שנות הגלות, עוד לא הגענו לנקודה של מתי ולמה היא התחילה לרדת. קצת נגענו באלה שבאו לעלות לארץ ישראל ולהקים למה הם ירדו. אבל אני רוצה לדבר על זה בהכללה יותר רחבה של זה, אבל עוד נגיע לזה. אבל רוב שנות הגלות התורה נשמרה, אבל באמת אין קיום לתורה ללא הצד המעשי. זאת אומרת, אני אגיד שאני מתחברת לקדוש ברוך הוא בלי הנחת תפילין, בסדר? לא צריך תפילין, מה זה החגורות אור האלה? בסדר? אבל אדם יגיד, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תאמין לי ולי, מתחבר לקדוש ברוך הוא עוד יותר בלי התפילין. לא זקוקה לשבת, אני קובעת לעצמי את היום מנוחה שלי, אני קובעת לעצמי מה זה מנוחה בשבילי, מה ממלא לי את הנפש. לא צריך את כל הלמדת תוות מלאכה האלה, מה אני צריכה לזה סתמק עליי? אני הרבה יותר מתחברת לקדוש ברוך הוא והרבה יותר נחה בנסיעה לחוף הים או בהקשבה לאיזושהי מוזיקה שמאוד מרוממת אותי, בסדר? כולנו מבינים שזה לא נכון, שהתורה היא מעשית, שהמעשה הוא זה שמביא לרוח, בסדר? ואי אפשר בלי זה. אז בוודאי שהחיים המעשיים של עם ישראל שלנו כעם, רק ככה אנחנו באמת מגיעים אל המנוחה ועל הנחלה, אל המקום האידיאלי, אל החיבור הגדול יותר אל הקדוש ברוך הוא. מה זה בית מקדש? בית מקדש הוא מעשי מאוד, הוא חומרי מאוד. בסדר? מה זה בית מקדש? זהב, נחושת, כסף, עצים, פאר גדול, במעשי שלו. זה המקום הכי מקודש. כמובן, אם אתה עובד שם את השם כמו שצריך, אם אתה תבנה שם פסלים, שבעיניך הם מאוד יפים, אז לא תתחבר לקדוש ברוך הוא. מה זה הקרבת קורבנות? זה מאוד מעשי. אבל כשאתה עושה את זה, על פי מה שהשם ציווה, זה מה שמביא. דרך אגב, בקבלה, ואולי גם בדברים שהם קצת פחות מקבלה, אני כמובן לא מבינה כלום בקבלה, אז יש כל מיני הסברים לצדדים המעשיים, למה הם דווקא ככה, מה הם עושים. בסדר? יש, למשל, יש הסברים עמוקים על המיקומים של כל דבר בבית המקדש. למה המנורה עומדת בצד הזה, וזה בצד הזה, הצד הזה מסמל את זה, וזה נוגע בזה. גם עם ספירת העומר יש על זה, בסדר, כל היסוד שביסוד, וגבורה, ותפארת וכו'. אז הוא אומר, יש על זה ממש הסברים עמוקים. על כל יום, מה זה עושה, וכנגד מה זה וכו'. אז יש הרבה לצד הבעשי, וסתם מי שמבינה קצת ברפואה אלטרנטיבית, אז יש הרבה אמירות כאלה. לדוגמה, אני זוכרת שעשיתי כמה פעמים טיפולים אצל חברה שעושה רפלקסולוגיה, ועושים, יש דברים שעושים גם קצת באוזן, גם בדיקור סיני או כל מיני כאלה, בסדר, באוזן, ואומרים שהאוזן היא כמו עובר בצורה שלה, כן? ולכן יש כל מיני נקודות שנוגעות בכל מיני מקומות בגוף. ואז היא הראתה לי החברה, שבאמת כתוב על הכהן הגדול שהוא מזה דם על תנוך אוזן הימנית, ואת מביא, אמרה שזה בדיוק המקום שאחראי על הלב, ואני לא זוכר בדיוק את הדיוק של הדברים. אבל עכשיו, אני לא צריכה את ההסברים האלה כדי להבין שאם הקדוש ברוך הוא אמר לעשות ככה, זה הדבר הנכון, כן? אבל בכל זאת, פתאום אתה באמת רואה את העומק של כל נקודה ונקודה חומרית. זאת אומרת, של כל, יש סיבה לכל דבר. יש השלכה לכל דבר. זה שהמצווה, התפילין, דווקא קושרים ככה ולא אחרת. יש, ושוב, יש הסברים שהם ידועים, שכנגד הראש וכנגד הלב, בסדר, תפילין של יד, כנגד הלב וכו'. ויש הסברים עוד הרבה יותר מעמיקים. שממש אתה מבין בדיוק למה המנורה, מה זה משנה אם המנורה יש בה שלוש שקדים או שני שקדים? באמת? זה מה שיעשה את השראת השכינה בבית המקדש? כן. כן, כל הדברים הקטנים האלה, כביכול קטנים, כן? אתה צריך לעשות את זה, אתה יכול להקריב קורבן לפי ההלכה ותרד את השמיים ותאכל את זה, ואתה יכול לשנות קצת, בסדר? ראינו את זה אצל בני אהרון. אתה יכול לשנות קצת, ולא, לא תרד יש מהשמיים ותאכל את הקורבן. אין לה, הכל יש, מה הסיבות? אז למה זה נראה? אם השם ציווה צריך לעשות, אבל צריך לדעת שבאמת יש לזה סיבות. הכל, הקדוש ברוך הוא ברא העולם שמאחורי כל הדברים שבו יש, יש דברים. לא תמיד אנחנו מבינים ויודעים ורואים את זה. יש דברים שרק תלמיד חכמים גדולים רואים, יש דברים שעוד יותר מזה, יש דברים שכולנו לא נבין אף פעם, דברים שלאט לאט אנחנו מבינים. בסדר? זה הכל, אבל להכל יש, יש לזה סיבות. אז החיים המלאים באמת של תורה, זה רק שהיא מחוברת למעשה. זאת אומרת, אם אני, לא יודעת מה, מעופפת באוויר, אני לא יכולה לקיים תורה. לקיים תורה זה לקיים את מה זה, התורה והמצוות, הכל זה מצוות מעשיות. הכל זה מעשי, בסדר? אז בסופו של דבר, ובסופו של דבר אנחנו מאמינים שזה מה שמביא את הרוח. זה מה שמביא את החיבור לקדוש ברוך הוא. ולכן, איזה חששות את מתכוונת? מה את מתכוונת?
אני הייתי בראש של הילד הביתה, אבל יש הרבה דברים אחרים שזה לא דווקא הרבה, שזה לוקח שנים לפרוץ אותם.
נכון, נכון.
כאילו יש חששות
שעדיין כאן. נכון,
נכון. השאלה מה
עושים? מתקדמים לאט לאט. מתקדמים לאט לאט. גם במעשה עצמו אפשר לעשות כדי להתקדם, וגם באופן כללי, ככל שאנחנו יותר מתקדמים ברוח, ככל שיותר חלקים מעם ישראל מבינים את החשיבות של זה ומתקרבים לזה, אז אנחנו יותר מתקדמים למקום הזה. כל דבר, את יודעת מה, בואי ניתן עוד פעם דוגמה משמיטה. אני לא יודעת אם נתתי את הדוגמה הזאת. אני זוכרת שבשמיטה הקודמת שמעתי שיעור של הרב שמואל אליהו, שהרי נגיד מיץ ענבים של שמיטה, אז אסור שישפך ממנו וכו'. אז אנשים מרוב פחד שישפך, יודעת, נותק לילדים לשתות, נשפח וזה. אז הם מעדיפים כבר לא לקנות את זה, שלא יהיה להם בבית תוצר בדין. בסדר? שלא יהיה, אז עדיף לי לקנות מיץ ענבים מחול, ולא לקנות של השמיטה. עכשיו צריך להבין שכשאנחנו שותות מיץ ענבים, שותים מיץ ענבים של שמיטה, אנחנו שותים קודש. אנחנו באמת אנחנו מחדירים קדושה לגוף שלנו. זה קודש. אז מרוב חשש שאני לא אתאה במצווה, אני לא מקיימת אותה. ולכן הרב שמואל אמר שהרי מותר להשתמש כדרכו, נכון? בפירות של שמיטה וכו', כדרכו. אז הוא אמר, ילדים שופכים זה דרכם. ברור שאתה צריך להשתדל שהם לא ישפחו, כן? צריך יותר זהירות בדברים של שמיטה. אבל זה דרכם לשפוך, נכון? אז זה נחשב כדרכו, והוא אמר, ואם החששות האלה, ואם אתכם לא יכול דברים של שמיטה, אז הפסדתם את הכל. עדיף שטיפלו באיפה שאתם חוששים, מאשר בזה שלא תאכלו בכלל. זאת אומרת, אנשים מעדיפים לא לאכול שמיטה. ועכשיו, לא רק זה, אם אנחנו הרי לא נאכל שמיטה, אז המגדלים לא יגדלו שמיטה, נכון? זאת אומרת, אנחנו מונעים את עצמנו מלקיים שמיטה. למה מחשש שאני אפול בה? עכשיו, אין לזה סוף. אני יכולה גם לא להתפלל מחשש שאני לא כל הזמן להתכוון, ואני לצערי לפחות על עצמי יודעת, להגיד שאני לא מצליחה להתכוון כל הזמן בכל התפילה. בסדר? עולות לי כל מיני מחשבות, שמידה פעם כשאני יוצאת את עצמי, אני אומרת, איך את חושבת על כזה דבר בזמן תפילה? אז אם המסקנה שלי תהיה, אז אל תתפלל לי. כי איזה מין דבר זה שאני עומד מול הקדוש ברוך הוא ואני חושבת על, על מה הילד שלי שכח לקחת לגן? מה זה השטויות האלה? אז עדיף שאני לא אתפלל. אני לא ראויה. יש אנשים שככה ידברו. אני לא ראויה להתפלל. כי אני לא מצליחה להתכוון כל הזמן, ואני חושבת באמצע על דברים חומריים. אז אני לא ראויה להתפלל. זה טעות. זה טעות. אני צריכה להתפלל. אני גם לא צריכה להסתפק באיפה שאני נמצאת. אני צריכה לשאוף לו יותר. יותר ריכוז, יותר כוונה, ללמוד את זה, להתאמץ את זה, להשתדל על זה. ולקחת בחשבון שגם את זה, אז ככה זה. זה כל הזמן ככה. עכשיו שוב, מי פחות חושש? אלה שפחות חשוב להם התורה. ומי יותר חושש? אלה שדווקא חשוב להם התורה. אז למה אנחנו אומרים את זה? אנחנו אומרים, כדי להבין מאיפה זה בא, כדי לא לכעוס על התופעה. מצד שני, לא לעצור שם. לא לעצור שם. ואני חושבת שאפשר לראות הרבה התקדמויות בהרבה דברים. סתם, אני מאוד התפעלתי שביום הזיכרון, לחללי צה"ל, ליצמן השתתף בטקס הממלכתי בבית הקברות הצבאי בקריית גת. והוא דיבר שם. הוא דיבר על הגדולה של חיילי צה"ל שנהרגו על קידוש השם בשביל שאנחנו נחיה פה. לא יודעת, בעיניי זה התקדמות עצומה. בסדר? שציבור חרדי שחושש על הקודש ובצדק, מוכן? כן, גם לזה. לא, עוד לא הגענו למנוחה והנחלה. לא הגענו למצב שכל החרדים מתגייסים, גם לא הגענו למצב שהצבא באמת מצליח לשמור על כולם כמו שצריך. כאילו משני הצדדים אנחנו באמת עדיין במצב מורכב. אבל התקדמנו. אנחנו כל הזמן מתקדמים אל החיבור הזה. זה שדווקא, טוב, עכשיו בטח ראיתם את השערה הזאת על הכיסוי ראש. לא, אבל הוא גם היה מגיעים. אז השופט הזה כתב שהוא פתח את זה, אני לא אגיד את כל מה שהוא כתב, כי הוא פשוט נורא. כן, אבל קודם כל הוא כתב שהוא נכנס והוא ראה אותם כיסוי ראש, הוא סגר את הטלוויזיה, לא רצה לראות את הטקס. הוא ראה לה, איך הוא אמר? מגדל רב קומות, כאילו אולי זה כיסוי ראש. לא משנה, אבל הוא דיבר גם בצורה מחפיצה ומגעילה על הגוף שלה, ובסדר, כאילו הוא היה ממש שופט לשעבר. אז הרבה הגיבו לו, דווקא אחת התגובות המאוד מרגשות בעיניי, שהתחילה אותה חברת כנסת מהליכוד, שהיא הולכת עם מטפחת עכשיו שבוע. כאות הזדהות. והילד שקד שמה מטפחת לשבוע, לא יודעת אם הם ממש עומדות בזה שבוע, אבל הרבה כאילו שמו מטפחת כדי להזדהות איתה, כאילו על ה... מאז יצא מתוק. אבל בכל אופן, סתם אני נזכרתי בזה בהקשר, שבאמת דווקא לאורך כל השנים, הראשונים לחזור בתשובה זה דווקא אנשי, הרבה פעמים אנשי אומנות. אנשי בוהמה, בסדר נקרא לזה. אני חושבת שזה לא סתם. קודם כל, בדרך כלל אנשי אומנות או דברים כאלה הם מאוד מחוברים לנשמה, לנפש שלהם. ולכן הם באיזשהו שלב מגיעים למקום הזה. אבל דבר שני, שזה שמעתי הרבה פעמים, כל מיני שיחות שהביאו לאולפנה, שכל מיני חזרות בתשובה כאלה וזה, שהן אומרות שהם הגיעו לאיזשהו טופ. בסדר? שיא הכבוד, שיא הכסף, שיא ההצלחה, והם הרגישו כלום. הם הגיעו לשיא ואין להם עוד לאן לשאוף. ואין להם כלום ביד, הם הרגישו, והם חיפשו משהו מעבר, עוד משהו איזה, ולכן הרבה פעמים זה דווקא קוראים כאלה, בסדר, שהגיעו אל המקום הזה. אז שוב, הם היו כאילו יותר קרובים לצד המעשי, נקרא לזה, או לצד אחר, והתרחקו מאוד מתורה ומצוות, והנה, באיזשהו שלב, דווקא המקום הזה הביא אותם למקום של חזרה לזה. עכשיו, בדורות הראשונים של החזרה בתשובה, מה עשו אותם אומנים שחזרו בתשובה? זרקו את האומנות, אני מתכוון, כשהם חזרו בתשובה. התנתקו מכל החברה שלהם, מכל המשפחה שלהם. התנתקו מהאומנות שלהם, אורי זוהר, בסדר? ועוד כל מיני כאלה. למה? כי לא ראו שזה יכול להיות ללכת ביחד. או שאני בבוהמה הזאת, שהיא מורידה את היצרים למקום הכי נמוך שלהם, או שאני נותן מקום לנשמה שלי בתורה ומצוות. אין חיבור. אין חיבור. אי אפשר להיות גם אומן וגם מחובר לקדוש ברוך הוא. בסדר? לא ראו את החיבור הזה. היום זה משהו אחר לגמרי. היום אמנים חוזרים בתשובה ויוצרים אומנות טהורה. לפעמים, לזמן מסוים, אתה באמת זקוק קצת להתנתקות הזאת, להתנקות, בסדר? והיום זה גם לא הדרכה של רוב הרבנים, גם חרדים, לא להתנתק מהחברה ומהמשפחה, ולא להתנתק מהאומנות, ומכל זה הפוך. השליחות שלכם זה לרומם את האומנות הזאת לקודש, להראות שזה אפשרי, בסדר? זה כבר שלבים מתקדמים של החיבורים. אבל למה בהתחלה, את אומרת החשש הזה, למה בהתחלה הם ברחו מזה? כי זה היה החשש שאו שאני יצרי מאוד במקום מאוד נמוך, או שאני במקום מאוד גבוה, אני לא יכול לחבר. אבל זה עם ישראל, זה החידוש של עם ישראל בעולם. זה המטרה שלנו כאן. אבל שוב, בתהליך הזה, היה לנו מצב שהיינו בגלות והיינו רק תורה, ואז כשחוזרים לארץ ישראל, פתאום צריך את הצד המעשי בצורה מאוד חזקה. אז יש כאלה שנשארו עם התורה ולא התחברו לצד המעשי, ויש כאלה שהתחברו לצד המעשי ועזבו תורה. ודווקא מצוות התלויות בארץ, יש ביכולת שלהם ליצור את החיבור הזה. כי הן מאוד מעשיות, הן מאוד קרקעיות, הן מאוד ארציות, הן מאוד חומריות, אבל הן מאוד מצוות. הן מאוד מטהרות אותנו. אדם שמשאיר לקט שכחה הוא פאה. אתה עסוק בחומריות, בפרנסה, בלקצור, בכמה אני ארוויח על זה. ופתאום אתה חושב על האחרים שאין להם. ומשאיר להם, איזה רוממות של החומר. איזה רוממות. בסדר? והם מקומם לחבר אותנו, ולכן הרב אומר, גם אם כרגע אני יכול לשמור אותם רק בצורה חלקית, זה גם מקדם אותנו. לא או הכל או כלום. הצורה החלקית הזאת תקדם אותנו, ביותר מזה הוא אומר. אבל הגיע שעה לתחיית התורה המכוונת לעומת תחיית הארץ, תלמודן של המצוות התלויות בארץ, החל להיות הולך ונחשב לחובה קדושה. יתר על החובה הכללית, הם עקפת את כל התורה כולה. זה שצריך ללמוד תורה זה לא חידוש. כולם יודעים שצריך ללמוד תורה. ושזה מה שיקדם אותנו וכולי, אבל הוא אומר, עכשיו צריך להשקיע יותר אפילו בלימוד של הדברים האלה, של הדברים האלה שלא היו רלוונטיים לנו בגלות, ולכן שכחנו אותם. עכשיו צריך עוד יותר ללמוד על מצוות התלויות בארץ. לכל עם השם המפנה פניו אל ארצו, ברוח השם אשר עליו, ובמיוחד החל החובתו להיגלות על יושבי אדמת הקודש. זאת אומרת, מי שנמצא פה, בואו נלמד, לכן הוא כותב את הספר הזה של שבת הארץ. כי הוא אומר, אני מצד אחד מתיר את היתר מחירה, שזה אומר, כרגע לשמור מצוות שמיטה לא במילואה, ומצד שני אני כותב ספר הלכות עכשיו, כדי שנשב ונלמד, כי זה מה שיקדם אותנו למקום הזה, שנזכה לשמור את השמיטה במילואה, את כל מצוות התלויות בארץ. תלמוד מביא לידי מעשה. מי שרק, הייתה לי חברה, יש לי, היא עדיין חברה שלי, היום אנחנו כבר קצת פחות בקשר, שהתחתנה עם איזה אילוי מאחת הישיבות המאוד נחשבות, ואחרי שנה פלוס היא התגרשה ממנו, היא הייתה אישה מוכה. והוא היה נחשב מה זה אילוי, לא בא להפחיד אף אחד, כן? הוא היה מה זה אילוי, ואני זוכרת שאמרתי לבעלי, אני לא יכולה לעשות את הדבר הזה. איך זה יכול להיות שהוא לומד כל היום תורה, והוא לא יודע להתנהג? איך זה יכול להיות? התורה מאדמת. התורה היא זאת שאמורה לרומם אותה למקום רוחני גבוה, איך זה יכול להיות? ובעלי אמר לי, אפשר ללמוד תורה גם כמו מתמטיקה, אפשר. אפשר ללמוד אותה כמשהו מאוד חיצוני לי, מאוד שכלי, מאוד מפותח, אפשר. ואפשר ללמוד תורה עם כל הנפש והנשמה, ואז היא באמת מעדנת. אבל מי שלומד אותה כמו מתמטיקה, לא, היא לא עושה לו כלום. חוץ מלפתח אולי את השנייה, חוץ מלפתח אולי את השכל. היא לא עושה לו כלום, ולכן הרב אומר פה, תלמוד מביא לידי מעשה. שינון ההלכות, ברור והרחבה, עשות ספרים והרבות מחקר בהם, מביאים את ההכרה והאהבה אל המצוות התלויות בארץ, ככל שיותר נלמד, לא רק, גם הלכתית, איך מקיימים מצוות התלויות בארץ, אבל לא רק הלכתית, את מה שעומד מאחורי זה, את כמה זה מחבר אותנו אל הארץ, כמה זה מרומם את הארץ ואותנו, ממילא נגיע גם למקום שאנחנו יותר רואים לזה, כן. קודם כל, באמת, יש עניין ללמוד גם מוסר ומידות וכו'. בסדר? מסילת ישרים. יש כאלה רבנים שאומרים שצריך סבבים כל הזמן, להתחיל ולגמור מסילת ישרים, שזה מידות. בסדר? ולא ללמוד רק הלכה. דרך אגב, גם בהלכות יש הלכות על המידות. כן? ושוב, כנראה שאפשר, באמת קשה לי להבין את זה, אבל כנראה שאפשר להיות משהו, תראי, יש גם חילונים שעושים דוקטורט בתלמוד או בלא יודעת מה. זה כמו, כמו שאת מבינה שאפשר ללמוד מתמטיקה חיצוני, בסדר? נכון, אז כנראה שיש כאלה שמצליח, שעושים את הנתק הזה, שלא מחברים את זה. שוב, להבין את זה בהבנה הפנימית שלי, אני לא לגמרי מבינה איך אפשר. אבל עובדה, ואני אומרת עוד פעם, יש כאלה שמלמדים תנ"ך כספרות, כאילו משהו מאוד, כן קצת מחובר, כמו שאני קוראת ספר ואני לומדת אותו, בסדר? מהלך העלילה, זה, כל הדעת, כל המושגים הספרותיים, בלי הנשמה, בלי הנפש. שוב, קשה לי להביא, אני האמת היא גם לא מאמינה שזה לא עושה כלום. יכול להיות שאולי לא מתורה בכלל, זה לא היה, אני גם לא יודעת מה מצבו היום, אולי באיזשהו שלב התורה כן השפיע עליו, הוא נהיה בן אדם יותר טוב, אני לא יודעת. בסדר? אבל כנראה שזה משהו שכן, שאפשר לעשות אותו, לעשות את הנתק הזה. אפשר גם להתאפס דרך אגב לכל מיני מקומות בתורה, בגמרא וזה, להתאפס רק אליהם, ואז זה מביא אותך למקום שהוא לא נכון, שהוא לא טוב, שהוא קיצוני. בסדר? אישה טובה עושה רצון בעלה, רק זה מה שאני יודע. אז תעשי עכשיו כל מה שאני אומר, גם אני אומרת לעשות דברים נוראים. תלמד את כל הדברים הנוספים, את כל המסביב, תראה את המכלול. בסדר? כמו שדיברנו על החלוקה, אמרנו שיש אנשים שלוקחים רק את המוסר. הם מאוד מוסריים, ומוסר זה דבר אדיר וגדול. אבל אם הוא לבד, אז הוא מסוכן, הוא הפוך. בסדר? אז אותו דבר שאנשים, היא סיפרה לחברה הזאת, היא הייתה דוסית, והיא ברוך השם נשארה דוסית, אבל איך היא אמרה לי? היא אמרה לי, אם לא הייתי מספיק חזקה מהבית, הייתי זורקת את התורה. כי הוא כל הזמן ציטט לה, והראה לה שבעצם כל מה שזה, זה על פי תורה. אז מי רוצה תורה כזאת? איזה אישה רוצה תורה כזאת שמאפשרת לבעלה לא יודעת מה לעשות לה? מבינה? היא אומרת, בגלל שאני ידעתי שזה לא התורה, אני אומרת, אבל הוא ציטט לי. אז אם אתה באמת מקשיב רק לציטוט הזה, אז בסדר? אבל הציטוט הזה הוא נכון, אבל מה כל המסביב שלו, ומה עוד הציטוטים, ומה, וכו' וכו'. בסדר? אני זוכרת שהתרעמתי, הייתי בכיתה י' אולי יותר, שמישהו הביא לנו, כתוב, הטובה שבאנשים מכשפה. ככה כתוב, הטובה שבאנשים מכשפה. בסדר, זה כתוב באיזושהי גמרא וזה. אז התרעמתי, איך יכול להיות שככה זה? כששמעתי את ההסבר העמוק של זה, של הכוח של האישה, שאתה סובב גבר, כתוב, הכוח של האישה לסובב ולהביא את המהלכים, והשאלה, לאן היא עושה את זה? בסדר? היא יכולה להוביל את זה לא עלינו לכישוף ולדברים רעים, והיא יכולה להביא את זה למקומות מאוד מאוד גדולים. בסדר? חוכמת נשים בנתה ביתה, זה הצד של הטובה שבנשים מכשפה, בכיוון החיובי. מה הכוונה מכשפה? מכשפה הכוונה שיש לה כוח לסובב את הדברים, להביא אותם למקום מסוים. יש לה כוח אדיר בבית, יש לה כוח אדיר מול בעלה, להביא את הדברים למקומות. היא יכולה לא עלינו להביא את זה למקומות רעים, היא יכולה להביא את זה, כשאתה מבין את זה, כשאתה רואה את המשפט הזה, אתה אומר שבאנשים מחשבה, אז אתה אומר איזה תורה, איזה שוביניזם, איזה לא יודעת מה. בסדר? כשאתה מבין תמונה כוללת, אתה מבין גם למה זה נאמר ועל מה. לך אגב, כתוב באמת שלמה כתוב מחשפה לא תחיה? דיבר הכתוב בלשון הווה, כי רוב המחשפים או מחשבות היו דווקא נשים. למה? למה דווקא נשים יותר נמשכו למקום הזה? כי יש באישה כוח כזה, של לבנות ולגדל, יש בה כוח כזה. בסדר? אז אם היא לוקחת את זה לשלילה, היא הולכת למקום הזה. וגם בגבר יש כוחות שאם הוא ייקח אותם לחיוב, הוא בונה עולמות, ואם ייקח אותם לשלילה, הוא הורס עולמות. וכולי, בסדר? לכל אחד יש את זה שלו. אני רק רוצה לסיים את זה. שוב, תלמוד מביא לידי מעשה, שינון ההלכות בבירור והרחבה, עשות ספרים והרבות מחקר בהם, מביאים את ההכרה והאהבה אל המצוות התלויות בארץ, אשר נשכחו מאות שנים רבות מכללות האומה, ואור השם שבכל אות ואות, ובכל פרט ופרט מפרטה של התורה, שוב אני אומרת, אם אתם זוכרות שלמדנו, של הקיום המלא של כל הפרטים, החיבור בין כל הפרטים של כל המצוות, הוא עצמו רוח גדולה שאנחנו זוכים לה. ולכן כשאני זוכה לחזור לארץ ישראל ולקיים את כל מצוות התלויות בארץ, אני מביאה לעצמי את הרוח הזאת. מופיע ומעורר את חשק שמירתן בכל פרטיהן. והכרה צדקן וכבודן הולכת ומתרבה לפי הגדלת תורתן והדרתה. זאת אומרת, ככל שיותר נלמד את מצוות התלויות בארץ, יותר נבין את הגודל שלהם, את הקדושה שבהם, יותר נשתוקק אליהם, יותר נרצה ממילא, יותר נתאמץ שנזכה להגיע למקום הזה. אז שיעור הבא אנחנו נתחיל עם אורות התחייה.